שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
היום אנחנו עם הרב לייטמן הולכים לפרוץ מוסכמות, תהיו איתנו. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אנחנו יודעים שלחברה שלנו יש מוסכמות. המוסכמות האלה זה איזשהם נורמות חברתיות שכולנו חיים לפיהם, כללים של תעשה, אל תעשה, לא רשום בשום מקום, אבל כולם יודעים שככה צריך להתנהג. אנחנו מדברים על קוד לבוש, מדברים על איך אוכלים, מדברים על דברים מאוד מאוד בסיסיים של תשתית חברתית, למשל, של איך מתנהגים אחד לשני. כמו שאמרת באחת התוכניות הקודמות, אז באמת אף אחד לא ילך עם פיל באמצע הרחוב, כולנו לבושים ולא הולכים בעירום. אנחנו יודעים מה החוקים ומה מותר ואסור בכל אחת מהמצבים בחיים שלנו. ויש את אותם אנשים שפורצים את המסגרות. יש את אותם אנשים שבאופן שאחת לכמה שנים, בין אם זה בתחום המדע, ובין אם זה בתחום המשפחה, ובין אם זה בתחום הלבוש, או בכל, במוזיקה, בכל תחום שהוא, הם אלה שפורצים את אותם מסגרות, ולוקחים אותנו קדימה, למסגרת הבאה. ואני רוצה לדבר על אותם אנשים. מה מאפיין את אותם פורצי מסגרות? מי הם אותם פורצי מסגרות?
בדרך כלל, אלה שרוצים להרוויח.
מה מאפיין אותם? את אותם?
רווח.
רווח ממה?
הרווח בדרך כלל כסף. רובם. יש כאלה שזה מוזיקאים, ציירים, מדענים מיוחדים, שהם פועלים לשמה, מה שנקרא.
אפילו, אני אתן דוגמה, אפילו מבחינת הגיוס לצהל, שהיה סוג של פרה קדושה, של איזושהי מוסכמה שאותה לא משנים. זאת אומרת, איזשהו ערך שכולנו ידענו, שכולנו נרתמים כדי לשמור על ביטחון המדינה, ואנחנו רואים שהחל בשנים האחרונות, יש איזושהי התרופפות של המוסכמה הזאת. זאת אומרת, אם בעבר לא שרתת בצבא, היו לזה אפילו, החברה, היו לה כל מיני אקטים, שהיא פעלה נגדך. והיום זה לא, היום גם אם אתה לא משרת בצבא, אז לא נורא, לא שרתת בצבא. זאת אומרת, גם המוסכמה הזאת היא כבר הולכת לאט לאט ומתפוררת. יש מוסכמות שהן מוסכמות אחרות. אנשים היום, שאנשים רוצים לפרוץ אותם, כי מרגישים מאוד מאוד סגורים ולא חופשיים בתוך מה שהחברה מכתיבה ואומרת. מה גורם לאנשים פתאום לרצות לפרוץ מוסכמה כזאת? למשל, כמו של לא ללכת לצבא.
זה, אני חושב שזה האגו שלהם. סך הכל. שהוא רואה שהוא מרוויח יותר, אם הוא לא הולך. בשביל מה לא? וכך כולם. כך כל אחד ואחד רואה עד כמה שהוא יכול לנצל את החברה, את הזולת, את המדינה, וכך עושה. ובמשך הזמן שהאגו שלנו גודל, אז ודאי גם כן השימוש בו הוא גודל.
תראה, ברור שבסופו של, אתה אומר שאנחנו מרוויחים מזה, הרי ברור שהרבה פעמים המסגרות האלה לא נוחות לנו. והמקום הזה של אני צריכה להתנהג, כמו שאמרו לי, הוא לא משהו שאני רוצה לעשות. ברור שבוער בי הצורך לשנות את אותה מסגרת, הרבה מאוד פעמים. ואני לא עושה את זה.
את לא עושה את זה, כי יש לך איזשהו מעצורים. פנימיים, אבל למישהו אחר אין מעצורים פנימיים, והוא לא מרגיש שמשהו עוצר אותו ומשהו מכניס אותו למסגרת, ולכן הוא עוזב, פורץ, לא מרגיש שהוא פורץ בכלל. אותה גדר היא לא קיימת בשבילו.
זה גם שאלה, אם באמת צריכה להיות שבירה של מוסכמה, או שפשוט, או שמה שבירה ובנייה של מוסכמה אחרת, או שזה יכול להיות איזשהו תהליך לינארי של שינוי?
לא, חברה לא יכולה להתקיים ללא מוסכמות, זה ברור לנו, וכל חברה חייבת בזה, ואנחנו עוד לא ראינו ולא יכולים לתאר לעצמנו חברה שאין לה מוסכמות.
איך נראית חברה בלי מוסכמות?
חברה בלי מוסכמות היא נראית כחברה שהיא מתוקנת בהכל.
מה זה?
שהיא לא צריכה שום הגבלות, שום גדרים, שום חוקים, שאלה לכל אחד, בתוכו, בתוך ליבו, בתוך נפשו, יש ספר חוקים שהוא מקיים את זה בצורה אינסטינקטיבית, מפני שכבר הטבע שלו כך.
ובחברה שלנו, אתה מדבר כאן על חברה שאנחנו עדיין לא מכירים. כן. בחברה שלנו, אם לא היו מוסכמות, איך הייתה נראית החברה שלנו? מה היה קורה לנו? למה זה כל כך הכרחי בעצם?
אני לא יכול לתאר חברה שלנו בלי מוסכמות, אז זה כבר לא חברה שלנו. אני מצטער, שאלה היא לא רלוונטית.
יש חברה שאין עליה, שאין הסכמה על איזשהו קוד התנהגות, שכל אחד יכול לעשות מה שבא לו?
לא. רק במחלקת משוגעים.
למה לא? למה זה לא יכול להתנהל ככה שכל אחד עושה מה שבא לו? למה זה בנוי בצורה כל כך מסודרת?
הוא נמצא בזה, הוא לא יכול. אדם זה טבע שלו. הוא כבר מפורמט בתוך המסגרת. זהו. האגו שלו מבין שכך צריך להתקיים כדי ליהנות. אם אני לא אתלבש כמו שצריך, אז אני לא אהנה בחברה שאני הולך אליה.
למה אני לא אהנה? מה יהיה חסר לי?
כי הפגיעה באגו שלי.
השייכות הזאת לחברה היא בעצם נותנת לי שלמות באגו?
בטח. בטח.
כי ההרגשה שלנו היא בדיוק הפוכה.
לא, לא, לא. אם כולם יצעקו שטוב לשתות בבוקר כוס מים, או כוס יין, או כוס חלב, אז אני גם כן אעשה את זה, בגלל שכולם בדעתם יחייבו אותי.
למרות שבהתחלה זה לא טעים לי בכלל.
בכלל, ודאי. אבל אני לא יכול, כי אז יש לי איזה מין פחד. חוסר ביטחון. כולם עושים את זה, כנראה שהם מרוויחים מזה, יש להם יותר בריאות, יש להם איזה הסכמה, הבנה, הם נמצאים יחד בפעולה אחת, מרגישים את עצמם ששייכים לעם אחד, אולי וכן הלאה, ואני מחוץ לזה, אני מתחיל להרגיש איזו חרדה פנימית.
החרדה הפנימית הזאת, החרדה הפנימית חרדה מובנית אם אני לא הולכת עם כלל גדול, אם אין לי איזושהי הגנה של חברה שלמה שהולכת מאחוריי.
כן.
זאת אומרת שבן אדם בעצם היום רוצה לפרוץ את כל המסגרות, ולחיות בחופש הפנימי שלו, את מי שהוא, מתי שהוא רוצה והכל.
אין דבר כזה. אין, אין מה שאת אומרת, זה הכל פנטזיות. איפה את מדברת ככה סתם? מי רוצה לפרוץ את הכל ולחיות חופשי וזה? גם כן שהוא פורץ כדי להיות חופשי, הוא פשוט הולך לתוך החברה האחרת.
הוא תמיד יצטרף, אתה אומר, לאיזושהי קבוצה, שתומכת בעמדה שלו, והוא לא יישאר אף פעם כסוג של דון קישוט בודד מול כולם.
ודאי, ודאי.
למה? מבחינת איך שבנוי הטבע, למה?
כי האגו שלו מחייב אותו לתמיכה חברתית.
לבן אדם אין קיום כיחידה בודדת לא. בעולם הזה?
אין.
מה ירגיש בן אדם שהוא רק הוא מול כל העולם?
זה בתנאי שהוא קשור בצורה ישירה עם האלוקות.
אין אופציה אחרת, אתה אומר. משהו פנימי לא ייתן לו בכלל להגיע למצב כזה.
כן.
זאת אומרת שמראש אנחנו מחוברים מאוד מאוד חזק לחברה, ובגלל זה גם למוסכמות חברתיות מאוד 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 משמעותיות.
אני רוצה להתבונן בנקודה הזאת על, נגיד, מהפכות אידיאולוגיות שראינו לאורך ההיסטוריה.
כן.
הייתה תפיסת עולם מסוימת, ומתישהו קמו מהפכנים, ו... הולידו תפיסת עולם חדשה. האידיאולוגיה הישנה פינתה את מקומה, ובאה מהפכה שריסקה את התפיסה הקודמת, והולידה תפיסה חדשה. ננסה רגע לנתח את התהליך, תוך התבוננות על האנשים שהובילו תהליכים כאלה. פורצי הדרך, לצורך העניין. למה, מי הם האנשים שהם היו דווקא פורצי הדרך? היה לי את כלל האוכלוסייה, זה יכול להיות עם או מדינה, לא משנה מה. היה לי את כלל הציבור. פתאום מתוכו נובטים מיעוט קטן, שפורץ דרך למקום הבא. בסוף התהליך הוא סוחף אחריו את כלל הציבור. פורצי הדרך, מי הם יהיו? מה מאפיין אותם שאין בכלל הציבור?
הם קיבלו איזה רצון חדש שהתפתח בהם. כן? קפץ מהם, יצא, התגלה מהם. ואז הם פרצו קדימה לממש את הרצון החדש הזה.
וכשהם פרצו קדימה, הם היו צריכים לשבור את הישן כדי לפנות מקום לחדש? למה הרבה פעמים רואים שכדי שדבר חדש יתקבל, הישן צריכים לרסק את הישן?
כן.
למה זה כך? למה זה לא דבר נולד מדבר באופן טבעי? למה באמצע יש שם הרבה פעמים שבירות וריסוקים, ואחריהם קם הדבר החדש, מתוך ההריסות.
זה, יש ויש, תלוי איזה מהפכות.
מתי זה כך ומתי זה כך?
מהפכה, אם מהפכה מבוססת נכון בהבנה, בהתקדמות הדרגתית, היא לא הורסת שום דבר, היא פשוט בונה. וכשהיא בונה, אז הדבר הקודם הוא עוזר, תומך, ובעצמו בעצם נהרס מחוסר שימוש בו.
יפה.
והמקום הזה של באמת להיות פורץ...
לא צריכים להרוס שום דבר, זה מה שאני רוצה להגיד.
כן, אני מרגיש.
יש, הרבה פעמים דווקא יש הרגשה שלפעמים זה שמשהו נשבר ו... מבטלים אותו, ואז פתאום נכנסת איזושהי תפיסה חדשה, יש בזה הרבה כוח. זה הרבה יותר חזק מאשר משהו שלאט לאט נכנס לתוך החיים. זה ממש יוצר איזושהי מהפכה פנימית, ומהפכה חברתית, ואז ככה כולם עוזבים את הדבר הישן שהיה לנו, ועוברים לדבר החדש.
כשמרגישים ששם זה יותר טוב, נו, אז מה? זה הכל לפי האגו.
בסופו של דבר צריך להיות שווה לי לעשות את המעבר הזה, אתה אומר?
האגו הכללי, החברתי, מתפתח ומראה לנו צורות חדשות שמהם אנחנו יכולים ליהנות יותר.
יש איזושהי סכנה, אתה אומר שפריצת מוסכמות בעצם זה משהו טוב. זה משהו שמקדם אותנו עם ההתפתחות.
אני לא חושב שאנחנו בזה פורצים המוסכמות. פריצת המוסכמות זה שאני הולך נגד הזרם, ולא שאני פשוט במקום... ללביש חצאית כזאת, מלביש חצאית כזאת.
במקום חצאית מכנסיים, זה כבר יכול להיות כן מהפכה.
כן, אבל זה... לא רואה בזה פריצה.
מה זה פריצה?
פריצה זה רעיונית, שהיא קיימת בתוך הבני אדם, ביחס שלהם לחיים, ושזה לא גדל ונמצא בהם כבר... בהכרה שכך צריך להיות, לעלות לדרגה החדשה, אלה זה עדיין שלא נמצא ברובם, אלה רק בכמה מהנציגי החברה. ואז הם בכל זאת פורצים דרך, ומשתדלים למשוך אחריהם האחרים, ואחרים לא מבינים למה ובשביל מה, אבל מצליחים המיעוט הקטן הזה בכל זאת למשוך את הרובם.
ובמה זה שונה מאשר הדבר הקודם שדיברנו עליו, המהפכה השנייה?
ששם זה ישנה הסכמה אגואיסטית. מטעם האגו שלנו, שכדאי לנו לכולנו לעבור מחצאית למכנסיים.
וכאן מה? כי שווה לי לעבור מחצאית למכנסיים, כי נניח יותר נוח לי, נכון? אני מרוויחה מזה משהו, לא משנה מה.
וכאן שאני עכשיו צריך לעשות איזשהו שינוי גדול, השינוי הזה הוא לא נראה לי, אלא אני צריך בשביל זה להיות, יש כאן אמונת חכמים, אני צריך לשלב את עצמי לאיזה קבוצה קטנה מהפכנית, וכן הלאה.
ואיך באמת, אבל אתה אומר, אם זה לא מדבר אליי, אמרת לפני כן שבן אדם כדי שהוא ירצה לעשות שינוי, צריך לרצות. זאת אומרת, משהו אצלו צריך להתעורר, והוא צריך להרגיש שהוא מרוויח מזה משהו.
נכון.
זאת אומרת שאם פתאום נופלת איזושהי תפיסת עולם, שהיא מאוד מאוד זרה למה שהבן אדם היום מרגיש, אז בכלל אין שום מקום שזה, אין אחיזה בכלל בדבר הזה, אז אולי זה מהפכה מאוד גדולה, אבל הוא לא יכול בכלל...
נכון.
להרגיש ולהכיל אותה.
זה מה שאנחנו רואים על חוכמת הקבלה.
שימה.
לכן היא מחכה אלפי שנים כדי שעולם יגיע למצב שהוא כבר רואה עד כמה שהוא נמצא במבוי סתום ושאין לפניו שום דבר טוב ושכמה שיסתובב הוא לא ירוויח ולא יצליח בשום נטיות ונתיבות ורק בסופו של דבר אין לו ברירה, הוא חייב לקבל את השביל שחוכמת הקבלה פותחת לו.
איזו פריצת מוסכמות מביאה איתה חוכמת הקבלה?
קודם כל, הבעיה הראשונה היא שכל הערכים שלה הם כנגד האגו.
תסביר קצת.
כנגד הטבע שלנו.
מה זה אומר?
זאת אומרת שאני צריך לאהוב את הזולת, להתחבר עם הזולת, לדאוג לזולת, אני צריך לדאוג שאנחנו כולנו נהיה כחברים, מחוברים, כחברה אחת, הומוגנית, כולם שווים. אתה מבין? זאת אומרת, זה, 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 זה מבטל לגמרי את האני שלי. איפה אני כיחידה שסביבי אני מרגיש איך העולם מסתובב. ואני נמצא כמו בסופר, שאני לוקח מה שטוב לי וזהו, והכל היתר מה אכפת לי. אני העיקר ממלא את הסל שלי. וכאן אומרים, לא, אתה צריך לעבוד יחד עם האחרים, אתה צריך לבדוק האם הם גם כן יכולים למלא את הסל שלהם, האם טוב להם, האם הם יודעים מה כדאי להם לקחת ומה לא, וכן הלאה. זאת אומרת, אתה לגמרי מנתק אותי מהאני, שזה הטבע שלי, ורוצה שאני אדאג לכולם, איך אני יכול? זה כמו שבעל סולם כותב, איך אדם יכול, אין לו זמן לחשוב על עצמו, איך הוא יחשוב על כל העולם? כן? אז לכן הרעיון שלי הוא רעיון מאוד מופשט. אלה, אם אנחנו יודעים שאחרת החברה לא תוכל להתקדם ובכלל להתקיים, אז אנחנו צריכים כבר להתחיל עכשיו לחשוב איך אנחנו בכל זאת נעבור לשלב הבא, בצורה איטית, הדרגתית, על ידי חינוך, על ידי כמה דורות, אבל להתקרב לאותם האידיאלים, כמו להיות כאיש אחד בלב אחד, מה שכתוב בתורה.
איזו מוסכמה חברתית רוצה לבנות החוכמה הזו של הקבלה? שנסכים כולנו על מה?
אידיאלים שבחוכמת הקבלה הם ידועים. קודם כל, ואהבת לרעך כמוך, הכלל גדול בתורה. והתנאי הזה הוא מתפרס להרבה מאוד כאלה תת תנאים. אל תעשה ולחבך מה ששנוא עליך, ואהבת לרעך כמוך, ומזה נובע כל צורה התנהגותית ותוכנית התנהגותית של האדם עם עצמו, עם הסביבה, עם החברה, עם הזולת, עם הטבע, עם אקולוגיה, עם דומם צומח חי, עם האלוקות, איך שהוא צריך לבנות את עצמו בבפנים, אדם אחר, אדם חדש, הוא צריך להחליף את כל השיטה שלו, שהוא רגיל להשתמש בכולם לטובת עצמו. כן, הוא צריך עכשיו לחשוב איך שהוא משתמש בכל הנטיות שלו לטובת כולם. זה דורש שינוי תפיסתי, שינוי שאנחנו עוד לא מכירים מה זה. וכאן זה עניין מאוד חשוב שאדם נכנס שוב לפחד. מה יהיה איתי? איך אני אצא מזה? הרי כל העולם נמצא בדאגה, כל אחד עבור עצמו, ואני מה? עוזב את המשפחה, עוזב את עצמי, עוזב את הכל, כמו שכותב בעל הסולם בשמעתי מאמר דלת, עניין הכבדות שיש בלשייך את עצמו להשם בעבודה. שהוא מרגיש שהוא נעתק מכולם. איך אני ככה יעשה? כן, כי אין לי מערכת הפנימית שמאפשרת לי להיות שייך למישהו, למשהו, זאת אומרת, הוא מרגיש פתאום בתוכו חלל. זאת אומרת, אנחנו כאן צריכים לפתח בצורה הדרגתית מערכת חינוך, ערכים חדשים, הדרגתיים, שהם ייכנסו לתוך האדם.
נאמר, בתהליך הזה, שכמו שאתה מתאר אותו, אני מרגיש שהוא תהליך מדורג, שצריך להיות בשלבים, מה המוסכמה הראשונה שהחברה האנושית צריכה להסכים עליה? מוסכמה הראשונה, נאמר.
אנחנו כולנו שייכים לעם אחד, אפשר להגיד לקבוצה אחת, זה יכול להיות מיליונים ומיליארדים, אבל לקבוצה אחת, שלפי התפתחות שנמצא כחוקית בתוך הטבע, אנחנו חייבים להגיע לחברה הדדית, הומוגנית, אינטגרלית, שכולנו מחוברים יחד בצורת עיגול או כדור, לא חשוב כך, שכל אחד מרגיש את כולם וכל אחד קשור עם כולם וכל אחד דואג לכולם. זאת אומרת, אנחנו צריכים כך לשנות את התפיסה שלנו, את הגישה שלנו, ואז העולם הוא יהיה העולם המושלם. לפי תוכנית הטבע, אנחנו חייבים לזה להגיע. אם אנחנו לא נתקדם לבד, הטבע יחייב אותנו על ידי אסונות. אסונות. שאנחנו כבר מתחילים בזמן האחרון להרגיש כמה שלמרות התפתחות שלנו והצלחתנו בטכנולוגיה ובמדע ובכל דבר, אנחנו רואים שהחיים שלנו הם הופכים להיות להרבה פחות נוחים מקודם.
זו המוסכמה הראשונה.
הכללית.
הכללית. אני מדבר רק על דברים כללים, מוסכמה.
הראשית.
הראשית. תן לי נגיד עוד שלב יותר מתקדם. מוסכמה שנייה, מה היא צריכה להיות?
שמתוך זה אנחנו צריכים להפעיל מערכת החינוך על כולנו יחד, בתמיכה הדדית, שכולם נבין שזה לטובתנו, אמנם שזה נגד טבענו.
שמה לטובתנו?
שאם אנחנו נקים מערכת, ששם אנחנו נהיה קשורים כולם כאיש אחד בלב אחד.
וכשאתה אומר תהליך חינוכי, הכוונה רק לילדים?
לא, לא,
או
לא.
או תהליך
לא,
כלל
לא,
חברתי?
כלל חברתי, מה זה?
שלאן הוא רוצה להביא אותנו בתפיסה שלנו? לאיזו תפיסה חדשה? מה המהפכה בתפיסה שאליה התהליך החינוכי
לא,
צריך
לה? לא, תהליך החינוכי זה לא רק תפיסתי.
מה הוא עוד?
הוא תהליך ממש מהפכני, שהוא עושה את המהפכה. בתהליך החינוכי הזה אנחנו עובדים יחד, כדי לאט לאט על ידי אלימות להתקשר בינינו לעיגולים, כדי להזמין עלינו כוח האחד, יחיד ומיוחד שנמצא בטבע, שנקרא אור העליון, שנקרא המאור המחזיר למוטב, והוא שישנה אותנו.
ישנה אותנו ממה למה?
מהקשר האגואיסטי, אחד בשני, בין כולם, לקשר האלטרואיסטי בין כולם.
ובחברה כזו שהולכת ומתקדמת פה ורוכשת מוסכמות יותר ויותר מתקדמות, יהיו תהליכים של פריצת מוסכמות בהתפתחות של כזו חברה משלב לשלב? בחברה כזאת שתלך ותתפתח יותר ויותר בהכרה ובהבנה ובהתנהגות וביחסים בין חבריה, יהיו גם שם תהליכים של התפתחות תוך כדי שבירת מוסכמות, שבירת המוסכמה הישנה ובנייה של מוסכמה חדשה?
כן, בצורה דרגתית.
על איזה ציר זה מתפתח? מה שם ישברו ויבנו או לא ישברו ויבנו? מה הם כל הזמן?
ישברו יותר ויותר היחסים הקודמים האגואיסטיים בינינו, שבמקומם יבנו יותר ויותר היחסים האלטרואיסטיים בינינו.
אנשים בכזו חברה ירגישו שהם, מה הם ירגישו?
הם מקבלו תמיכה מהחברה, אז מפני שזה כולם, אז אין להם פחד להתחיל לעבוד בצורה כזאת שאני זורק את הכל ודואג רק לאחרים, כי אם כך זה תהיה דעה כללית של כולם, אז לא יהיה בעיה. אני אראה את כולם כך, וזה ייתן לי חיזוק.
הפרט ירגיש שהחברה מדכאת אותו, שהמוסכמות החברתיות
לא,
מדכאות אותו?
לא, ההפך, היא מעלה אותו, מחזיקה אותו.
לאן מעלה?
למעלה, בחשיבות, בהערכה, בהודעה.
מה יהיה הערך העליון, אם אפשר לשאול כזאת שאלה בכלל בכזו חברה?
כן, ודאי.
מה?
ערך העליון, עד כמה שאני משפיע לכל החברה, שכולי, עד כוח האחרון שבנשמה, אני נותן לכל החברה.
למה? מה יוצא לי מזה, אם אפשר ככה לשאול?
זה מה שיוצא לי.
מה?
שאני נתתי את הכל.
אז מה יוצא לי מזה?
טוב, אני אגיד אומנם שזה לא, זה לא נשמע. אתה תהיה בדרגה של כוח עליון, של הבורא.
על ידי מה?
מתוך השתבות הצורה עמו.
מה זה אומר?
שכמו שהוא כולו משפיע לכולם, גם אתה, אפילו הקטן, אבל בכל הכוחות שלך, משפיע לכולם. ואז אתה תרגיש שאתה נמצא במקומו.
המילה להשפיע, מה היא אומרת?
להשפיע זה נקרא לגרום טוב לזולת, באשר הוא כך חושב שזה טוב לו. זאת אומרת, להיכנס לזולת, להבין, להכיר אותו, ומה שהוא רוצה, את זה לבצע.
האם אפשר לומר שמה שאמרת עכשיו, זו הולכת להיות המוסכמה החברתית הכי מתקדמת שהמין האנושי צריך להגיע אליה?
כן.
וכשזאת תהיה המוסכמה החברתית, איזה עולם יהיה לנו? במה הוא יהיה שונה מהיום?
זה נקרא עולם הבא. או גן עדן.
איך נרגיש בו?
נרגיש שכולנו יכולים להשפיע זה לזה. זה כל אחד יכול לבטא את הרצון שלו להשפיע לכולם. אין הגבלה על אף אחד. זאת ההסכמה, המסכמה החברתית הגבוהה, הגדולה, העליונה.
אמן ואמן. תודה רבה, רב לייטמן. תודה, יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.